בשעה טובה אנחנו מתחילים ככה קצת לימוד שיותר מכוון להכנה לצבא. אני אגיד את זה נראה לי עוד הרבה פעמים, אבל שלא נתבלבל, שלא נחשוב בטעות שעיקר ההכנה לצבא זה השיעורים האלה שבלוז של הכנה לצבא. עיקר ההכנה לצבא, סדר בוקר, צהריים, ערב, גמרא עיון, גמרא תקיעות, כל הדבר, זה ההכנה הכי טובה. זאת אומרת, מי שלא ייכנס לאף שיעור בלוז של הכנה לצבא וילמד את הסדרים כמו שצריך, יגיע לצבא יותר מוכן ממי שלא יגיע לסדרים כמו שצריך וייכנס לשיעורים. זאת אומרת, זה עיקר המשימה שלנו, להגיע, ונדבר גם על זה בלי נדר באחד הפעמים, איך מה עושים בלימוד בתקופה הקרובה ובצבא וכו'. אבל זה תוספת, כל מה שאנחנו עושים בשיעורים האלה של הכנה לצבא זה תוספת טובה בעזרת השם. וכרגע במשבצת הזאת של ימי ראשון, זה משבצת שבהמשך היא תהפוך לשיעורים, סבב שיעורים של כל הרמים וראש הישיבה. ויש לנו עכשיו הזדמנות, זה משהו כמו שלושה שבועות לפני שמתחיל הסבב של הרמים, ללמוד קצת תורות המלחמה. בסדר, זה תורות המלחמה, הרב כותב פסקאות שזה ככה הוא בתקופה בעצם של מלחמת העולם הראשונה, שהרב נתקע בתקופה הזאת באירופה וכמה שנים, כי הוא יצא ככה בשליחויות בשביל עם ישראל ונתקע במלחמה עד שהוא הצליח לחזור עוד פעם לארץ ישראל. ובתקופה הזאת בעצם פסקאות האלה על תורות המלחמה. מה זה? מלחמת העולם הראשונה, גרמניה ומדינות אירופה. אז הדברים הם כתובים באופן כללי על מושג המלחמה באופן כללי. זה דברים שהם מלמעלה, זה לא דברים עכשיו שיתנו לנו כאילו בהכנה לצבא עכשיו בצורה ישירה, אבל במבט כללי על המושג הזה של מלחמה בעזרת השם. פסקה א', כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת עולם של עכשיו, צפייה או ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש של ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאור. כאן הפסקה. קרה. מה, לפני שנבוא ולנסות להבין, איזה ביטויים תפסו אתכם פה בפסקה? רק כשאנחנו לומדים את הרב, אז צריך ככה להתרגל, להקשיב טוב, לשים לב לביטויים מיוחדים, לאולי מושגים שחוזרים ככה הרבה בפסקה, לפעמים יש פסקאות כאלה, כן, לפעמים יש כותרת ואז באור, כן, איתן.
קצת מיהה להתחלה, כי היינו אומרים, כשהוא אומר כשבסוף המלחמה באמת מושפעים כוחות של משיח, זה הגיוני, אבל במלחמה עצמם מושפעים כוחות של משיח?
כן.
זה דבר שהוא לא נראה הגיוני, מלחמה הרי זה הדבר הכי, מה שנקרא, גשמי שקיים, אין הדברים הכי גשמי שקיים.
כן, גשמי, קשה, כן. אז איך מתעורר כוח משיח? מה אתה אומר?
למה?
יש רצח, יש זה, יש לפעול, יש הרבה מאוד מחשבתי, הרבה מאוד זה. היית אומר שיש כל כך הרבה רצח וכל כך הרבה שיטתיות במקום הזה של באמת זה שאתה קשה לראות את המקום הזה, יכול להיות שמחוץ למלחמה...
אבל למלחמה בדרך כלל יש דם.
כן, בדרך כלל גם זה על מה אתה נלחם, זה הרבה יותר אתה כאילו מבין מי אתה ומה אתה במלחמה.
בדרך
כלל. כאילו מצבים קשים אתה הרבה יותר מגלה מי אתה.
רוח מאוד גדולה מגלה במלחמה.
קודם כל יש כאן שאלה...
גם מתעורר הרבה מאוד דברים רעים, אנשים שחווים אובדן,
סטראומה,
לא יודע מה, הרבה מאוד דברים שכאילו...
קושי, אבל
זה
לא... זה מעבר לקושי, זה...
זה לא יודע מה... כן, זה עוד יותר, מה חסר לך, מה צריך? אבל עוד יותר מה לך, גם מוח.
חברים, רק שנייה ריאנה, שנייה יוצר ומחדד. יש כאן שאלה טובה. אתם רוצים לענות, אתם מבינים, יש פה אידיאלים, נסיבה למה נלחמים וכו', אבל אני רוצה שנייה רגע, כמו שגם בלימוד, שנלמד להקשיב לשאלות, כמו בשאלות של הגמרא, לא לתרץ ישר, יש כאן שאלה טובה. זאת אומרת, מלחמה זה דבר מאוד קשה, דבר שיש שם הרבה דם, הרבה דברים שהם הרבה איסורים, כאילו. אז לבוא ולומר שיש כאן, מתעורר פה כוח משיח, זה אמירה שהיא... היא מטלטלת ככה במבט הראשון. אז גם אם התשובות הן טובות, בסדר? עדיין יש מקום להתבונן, ודווקא כשנקשיב טוב לשאלה וניתן לה מקום, אז אני חושב שהתשובה תהיה יותר, עוד יותר משמעותית. עכשיו, במלחמת העולם של הראשונה ששם מדובר, אז לא יודע אם היה שם הרבה אידיאלים כל כך. כאילו, היה שם הרבה מאבקים על חבלי ארץ, אולי על אמצעים כלכליים וכדומה. זה לא כמו שעכשיו אנחנו אומרים, טוב, מלחמה עכשיו של עם ישראל בארץ ישראל, ודאי שהיא מלאה רוח משיח ואידיאלים וכו' וכו'. יש מלחמות בעולם שהם, הרב לא מדבר רק על מלחמה של עם ישראל. מדבר, כותב את זה במלחמת העולם הראשונה. ודאי, מה שנגיד, ודאי נכון גם אלינו, כן? אבל קודם כל יש פה שאלה טובה שהמשפט הוא, המשפט הזה הוא בוודאי מפתיע. המשפט הזה הוא מפתיע, כן? שחשוב להיות מופתעים מהמשפט הזה. יש בו חידוש גדול. כן, עוד, כן, אולי.
מה זה המושג הזה של רגלי משיח?
מה זה המושג של רגלי משיח? כן, נכון, משיח מוזכר פה כמה פעמים, נכון? יש פה כוח משיח, יש רגלי משיח שבא, נכון? כן. איזה עוד ביטויים מיוחדים או עניינים ככה?
אני חושב שאנשים שנהרגים בלא משפט, א' בלא משפט צריך להתבונן.
מה זה בלא משפט בכלל, שמתים בלא משפט?
כן, וגם שהוא כותב שיש בזה מיתת צדיקים.
כן.
אבל לא נאמר שהם צדיקים, כאילו, אותם אנשים מתו.
כן.
זה מיתת צדיקים.
כן. כן, נכון.
מה זה כאילו, סתם, הסוף זה כזה וורט הלך מהתפילה, ציטוט יפה, אבל מה...
כן, שאלה טובה, פסוק שבסוף, הציטוט מהתפילה, מה עניינו, כן.
מה הקשר אבל בין כל מלחמה, אפשר אפילו להגיד סתמית, שמתרחש בעולם לחבלי משיח? אף פעם כי בטנזניה ודרום אפריקה עושים עכשיו מלחמה, אז יש כואב? כאילו, איפה החבלי משיח פה?
כן. בסדר גמור. טוב, אז קודם כל, לא הסתכלתי עכשיו, אבל נדמה לי שפה ב... כן. אז יש פה מערי מקומות בסוף, אז יש פה הפנאה למדרשים. הפסקה הזאת בנויה על מדרש, אמר רב ויצמן למד איתנו את הפסקה הזו ככה, כשאני בשיעור ב' לפני הגיוס. יש מדרש במלחמת ארבעה מלכים והחמישה. נכון שאברהם יוצא שם להציל אחר כך את לוט. אז יש מדרש כתוב, אם ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. כי רואים שכן, אברהם שם הציל את לוט, אחרי זה שם, כן, יודעים שמלוט גם כן יצא בסוף כל הזרעים של דוד המלך וכו'. מה זה, כאילו, ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. קודם כל אנחנו מבינים שהתהליך הזה שמתואר פה הוא תהליך שהוא כבר מתחיל עוד מאברהם אבין. התהליך של רגלו של משיח זה, משהו, זה לא רק משהו שעכשיו אנחנו כאילו בגלות ארוכה ומחכים שיבוא המשיח להציל אותנו מהאיסורים של הגלות. זה תהליך היסטורי של אלפי שנים שהעולם הוא יוצא ממדרגה למדרגה, ועד שהוא יגיע לגאולה השלמה. זה התחיל כבר מלחמת ארבעת המלאכים והחמישה, שעוד לא היה עם ישראל בכלל. היה רק את אברהם אבינו, שם הזרעים הראשונים, וכבר אז חז"ל אומרים צפה לרגלו של משיח. הפסקה, עוד לפני שנבוא וניכנס ככה למשפט משפט, יש פה מבט מאוד, מאוד עמוק על מלחמה, ובכלל על המציאות. אנחנו רגילים לראות את המציאות בצד הגלוי שלה. לכל מלחמה יש הסבר היסטורי, כן? הסבר מה גרם, על מה הייתה המלחמה, מה הטריגרים שגרמו למלחמה, מה קרה אחרי המלחמה וכו' וכו'. אפשר לתת הרבה הסברים של היסטוריונים צבאיים שיסבירו בדיוק מה היה גורמים. בסדר, מלחמת ששת הימים, לא יודע, חסמו מצרי טיראן, היה ככה וככה, עם ישראל יצא להתקפת ימינה וכו'. זה דבר מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. אומר לנו הרב, נותן לנו מבט, קודם כל, והמבט הזה נכון, ראינו אותו הרבה בדרך השם, הוא נכון לכל העניינים במציאות. כל דבר שקורה במציאות שלנו, הוא רק הקצה. הכל מתחיל מתרחשויות בעולמות עליונים, שמשם זה יורד ומופיע במציאות שלנו. עכשיו זה נכון גם על דברים קטנים, אדם פתאום נהיה עשיר, אדם נהיה חולה, דברים כאלה ואחרים, בסדר, אדם מתקבל לעבודה, לא מתקבל, הכל מתחיל מלמעלה ויורד, ובטח בדברים לאומיים, וכשיש מלחמה, שזה דבר גדול, דבר שהמון אנשים כאילו שותפים לו, ויש שם קשיים, ונופלים אנשים, וכו' וכו', זה בוודאי קל וחומר שיש, זה מלמד אותנו שזה, יש התרחשות רוחנית מאוד מאוד גדולה למעלה, בעולמות עליונים, שהיא יורדת לעולם שלנו ומופיעה בצורה כל כך גדולה וקשה של מלחמה. קודם כל זה מבט אחר על המלחמה. עכשיו יהיה את ההסברים הטכניים מה גרם למלחמה. כן? לצורך העניין, כשעם ישראל עכשיו הוא יוצא ממצרים והולך מגיע לים סוף, והמצרים עכשיו באים לרדוף אחרי עם ישראל, כן? וכו'. אז היה שם הסבר טכני, מה היה הסבר הטכני? שהם ראו, המצרים ראו, היועצים של פרעה אמרו לו תקשיב, הם אמרו שלושה ימים, הם כבר ממשיכים, הם מסתובבים במדבר, ואז הם אמרו מה, ויתרנו על העבדים שלנו? ואז הם יצאו להילחם, לתפוס בחזרה את עם ישראל. אז זה הסברים הטכניים, היה שם היסטוריונים צבאיים, זה ככה הם מסבירים את הרדיפה של צבא מצרים אחרי עם ישראל. אבל אנחנו מבינים שבמבט רוחני עמוק, כל זה רק הצורות הטכניות, איך זה יביא לתהליך הרבה יותר עמוק, שהוא מה? כל הסיפור של קריאת ים סוף וטביעת המצרים בים, ואחרי זה שעם ישראל יוצא משם, כשהוא רואה את מצרים את השפת הים, והוא לוקח משם עוד שלל, ומשם הוא יוצא להר סיני, למתן תורה. זאת אומרת, זה תהליך רוחני מאוד גדול, שהוא מופיע בצורה של מלחמה. שם זה היה השם מלחם לכם ואתם תחרישון. אבל אז יהיה את הסברים הטכניים של המלחמה. אבל אומר הרב, שנייה, אל טיפ, זה נכון ההסברים האלה, אבל זה לא מתחיל משם. תרים את המבט ותבין שיש פה תהליך רוחני. מלחמה זה לא משהו קטן. מלחמה זה דבר גדול. יש לו מחירים גדולים. אז ודאי שזה תהליך רוחני מאוד גדול שמתחיל מלמעלה. ולכן, צפה לרגלו של משיח. כל דבר בעולם הכי קטן הוא התקדמות לקראת הגאולה. גם כשאדם מצליח ללמוד סדר בוקר טוב, העולם מתקדם עוד יותר לגאולה. גם כשאדם עכשיו פלוני התחתן, כשמישהו נולד לו בן, העולם מתקדם לגאולה. אבל כשיש מלחמה, זה דבר הרבה יותר רחב. זה דבר שהוא מקיף המון אנשים, יש לו משמעויות מדיניות וכלליות, בטח דברים שמדוברים על עם ישראל, זה עוד יותר. אז פה עוד יותר תצפה לרגלו של משיח. יש כאן דבר הרבה יותר משמעותי. בסדר, זה קודם כל מאיפה הפסקה, כאילו מה המבט שאיתו היא מגיעה, ועכשיו מפה ניכנס ככה ל... כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. מה זה עת הזמיר הגיע? יש פה דו משמעות, נכון? כי עת הזמיר הגיע בשיר השירים, זה עת הזמיר, זמרה, כן, ש... אבל זמיר... זה, מה המשמעות הנוספת של זמיר?
חיתוך.
זה ציפור אחד, אבל חיתוך, לא סתם חיתוך. פעולת זמירה בחקלאות, זה, אתה חותך ענף, ואתה מעורר כוח של צמיחה יותר גדול. למה זה אומרים את הכרם? כי אם צריך לדעת לעשות את זה, זה גם מקצוע. צריך לדעת איפה לחתוך בדיוק ומתי. אבל כשחותכים במקום הנכון, אז עכשיו הגפן יהיה לו יותר, זה יעורר כוח של צמיחה יותר גדול. גם זמיר הריצים, זה בעצם כאילו מבט על העולם, יש רשעים בעולם, העולם אמור לצמוח, אבל כאילו יש רשעים שמונעים את הצמיחה, והזמיר הריצים, כשעכשיו כאילו הקדוש ברוך הוא בא וחותך חלקים של רשע מהעולם, זה מעורר כוח של צמיחה חדש, שלא היה קיים קודם, לא הופיע קודם. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. העולם מעביר עכשיו יותר את האור אחרי המלחמה, והרבה רשעים נכחדו מהעולם, והעולם עכשיו הוא יותר את האור, העולם מתבשם, מתקדם לגאולה, וכל התור נשמע בארצנו. עכשיו, לא רק רשעים נופלים במלחמה, יש גם אנשים טובים שנופלים במלחמה. היחידים הנספים בלא משפט, כן, רשעים, זה שיש לנו, ניקח את המלחמה שלנו, שעכשיו אנחנו בתוכה, אז יש ברוך השם הרבה רשעים שנכחדו, אחד פה בצפון כמה קילומטרים צפונה, בעזה יש כמה וכמה רשעים שנכחדו, עוד באיראן ובעוד כל מיני מקומות, אז זה מצוין. אבל אנחנו יודעים שלצערנו יש גם כאלה שנספו כביכול בלא משפט. מה הכוונה? לא, אנשים שכאילו אם לא הייתה המלחמה היינו מתפללים שהם ימשיכו לחיות בעולם, אנשים טובים שעשו דברים טובים שהם, והם כאילו נראה שהם נספו בלא משפט. מה הכוונה בלא משפט? זה לא חס ושלום לידין ולי דיין, שכאילו במלחמה עכשיו כאילו אין השגחה פרטית, ועכשיו עלו להיות בטעות שקדוש ברוך הוא רצה שמישהו יחיה, אבל מה לעשות? כאילו פגז טועה, חס ושלום פגע בו, וזה כאילו היה בלא משפט, וקרתה תאונה אלוקית במרכאות. אין כזה דבר. אין דבר שאין בו השגחה פרטית לפרטי פרטים. אבל היחידים הנספים בלא משפט, הכוונה שכביכול, כאילו זה נראה שמצד מידת הדין הפשוטה, לא, הם לא היו אמורים למות עכשיו. הם אנשים טובים, אנשים שלא... אומר הרב, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, ויש מהפכה של שטף מלחמה, והרבה אנשים נהרגים, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. כן? מיתת צדיקים מחפרת, מה זה מיתת צדיקים? מה זה אומר? זה שיש מושג מיתת צדיקים, זה אומר שיש מושג בעולם שלנו של אנשים שהם מתים, לא כי לא טוב שהם יחיו, כי כל רגע שהם חיים אז זה מוסיף רע לעולם ולא טוב. זה הרשעים שהקדישו את השעה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר זהו, אין להם יותר מקום בעולם. מיתת צדיקים זה מושג כזה של אנשים שהם צדיקים, ועד רבה, היה טוב שהמשיכו לחיות, אבל לפעמים, בחשבונות מאוד גדולים, אז מיתת צדיקים מחפרת. כן, סיפור על עוד מעט אנחנו מתקרבים להילולה של הבבא סאלי, עוד חודש, קצת פחות. אז עליו מסופר, לא רק, אבל יש עוד הרבה צדיקים כאלה, אבל הוא ככה מגדולי ישראל שמסופר, הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, סיפר עליו, זה שמענו בכלי ראשון מוקלט, אבל שמענו את הרב אליהו, שהוא סיפר שבהתחלה אמר לו הרב אבא סאלי שהוא, מה, אנחנו נזכה ביחד לראות המשיח, ככה הוא אמר. ואחרי כמה זמן? אבא סאלי אמר לרב אליהו. אבא סאלי נפטר לפני כמה עשרות שנים, אני לא זוכר. אז ואז הוא סיפר, לא יודע שאני יותר מאוחר, אז הוא כבר אמר לו שהוא הולך למות, הוא שיר לו את הגלימה שלו ככה ושערות מהזקן כדי שהרב אליהו ייקח לקבל את פני המשיח עם ככה דברים מהבבא סאלי. בכל אופן הוא מספר שהייתה גזרה גדולה על עם ישראל, ככה הבבא סאלי ראה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שייקח אותו במקום הגזרה על עם ישראל. סיפר שהקדוש ברוך הוא התענה כמה ימים כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלו, והקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה ככה, והוא שמח מאוד הבבא סאלי, והוא נפטר. ובשביל ככה לחפר, אנחנו לא יודעים מה היה חס ושלום קורה אם לא, אבל ככה הבבא סאלי סיפר והרב אליהו סיפר עליו. כדוגמה, יש מושג כזה של מיתת צדיקים שהיא מחפרת. כן.
בהקשר שלנו, אבל זה... זה כן בהקשר של מלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, רשעים מתים את הצדיקים החוקר, הוא מדבר על צדיקים, הוא מדבר על באופן כללי, או כאילו, כן. גם במלחמה שלנו יש גויים שהם צדיקים והם מתם חוקר.
כן, הנה, זה עוד רגע שנייה, עכשיו נגיע לי. זה קודם כל מושג כללי של מיתת צדיקים מכפרת. אומר הרב, יש במידת מיתת צדיקים מכפרת, זה לא אותו דבר בדיוק, בסדר? במלחמה יש כל מיני, ודאי לא דומה מלחמת העולם הראשונה, ששם רוב ההרוגים בכלל לא הקשורים לעם ישראל, היה שם גם יהודים שגייסו אותם לצבא וכו', אבל זה לא העיקר הסיפור. זה לא דומה למלחמה שלנו, שכמה חללים לצערנו, קדושים וצדיקים של עם ישראל שנפלו. אבל גם זה יש בחינה ממידת מצד צדיקים מכפרת. זאת אומרת שיש אנשים שכביכול הם לא מתו מצד המעשים הרעים שלהם, אלא זה שטף המלחמה, אבל תדע, זה שום דבר לא הולך לאיבוד. וגם האנשים האלה הם עולים, כאילו הנשמות שלהם עולות למעלה לשורש של העולם.
אותה מדרגה שמתצדיקים או ש...
הוא לא יודע, יש בה ממידת מצד הצדיקים מכפרת, אני לא עכשיו, לא יודעים למדוד, בסוף הדברים האלה כל כך מורכבים, אנחנו לא יודעים, בסדר? אבל אחרי זה כשנדבר על עם ישראל, שם יש מושג של הרוגי מלכות, שזה כבר מדרגה אחרת, עוד יותר. אבל קודם כל שתבין שזה לא, אתה מסתכל על מלחמה, אתה אומר כל כך הרבה הרוגים, ולא כולם היו רשעים, יש רשעים, אבל לא כולם היו רשעים, יש הרבה אנשים טובים. אתה מבין, זה לא סתם, הנשמות שלהם עולות לשורש עכשיו למעלה, הן לא הולכות לאיבוד, ועולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. עכשיו בגויים אנחנו לא יודעים בדיוק עכשיו איך זה עובד, אבל בטח כשמדובר בעם ישראל, בוודאי ובוודאי שעל זה נאמר הרוגי מלכות, הם קדושים, אין שכל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. כאילו המון אנשים שאתה רואה, אני לא מדבר, לא רק אנשים שהיו, לא יודע, בני ישיבות, ואחרי שהם מתים מספרים כמה הם הקדישו זמן ללימוד תורה וכולי, ודאי זה עוד יותר, זה צדיקות על גבי צדיקות, הם גם בלימוד תורה ומצוות וגם עכשיו שנפלו על קידוש השם, אבל זה על כל אחד מעם ישראל שהוא נפל בשביל עם ישראל, בשביל מדינת ישראל, ודאי שזה מבחינה שמיתת צדיקים מכפרת, זה אנשים קדושים וטהורים שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זה אפילו לא רק הרוגי מלכות, שמישהו שבאו והרגו אותו כיהודי בפיגוע כמו שהיה עכשיו באוסטרליה, כן? זה בארץ ישראל, על מדינת ישראל, ובטח מישהו חייל שהסכים לבוא ולמסור נפש והלך להילחם ונפל נהרג לקידוש השם, העוצמות הרוחניות שמתגלות במציאות הזאת והנשמה שלו עולה למעלה, והיא משם ממשיכה להשפיע עכשיו שפע של קדושה וחיים לעולם עוד הרבה יותר ממה שהוא היה בחייו. אז זה בחינה, אז הרב נותן לנו מבט, תבין שזה חלק מההתעוררות של רוח משיח. חלק מההתעוררות של רוח משיח, קודם כל כי עצם המלחמה היא קורית פה בעולם מתוך תהליכים רוחניים אדירים. יש כאילו כוחות רוחניים שמתגרים זה בזה למעלה, כי צריך להיוולד איזה משהו. צריכה להופיע איזו מדרגה רוחנית חדשה, ובגלל המלחמה הרוחנית למעלה, זה מה שמעורר למטה את המלחמה הגשמית. ובנוסף לזה, עוד תהליכים שקורים, הרשעים יוצאים מהעולם, כן, זמיר הריצים, נכחדים מהעולם, העולם מתבשם. יש בו כוחות חיים חדשים עכשיו, מה שהרשעים הפריעו לכוחות חיים האלה להופיע. מצד שני, יש פה בחינה של מיתת צדיקים, כן, אלו שנספו בלא משפט. הם עולים למעלה והנשמות שלהם עכשיו מוסיפות משורש החיים, מוסיפות שורש שפע ברכה וחיים לעולם.
גם רואים במלחמה הזאת ספציפית שגם לא בא, אולי לא רק באופן הפנימי משפיע. אחרי המוות אתה רואה כל מיני סטיקרים של חיילים וכל מיני עמותות שקמו והרבה מאוד דברים שכאילו חיים דרכו את הדברים האלה.
נכון, אתה אומר זה לא רק בצורה הסגולית, הרב מדבר פה בצורה הסגולית, אבל אתה אומר גם בצורה מעשית. זה שאנשים לוקחים עכשיו דברים בגלל אחרי שחיילים שנהרגו ועכשיו הם מביאים אסטיקר משפטים שלהם או כל מיני מיזמים של דברים ככה טובים, להוסיף מעשים טובים או קדושה, כמו סיפרנו, שמענו של דוגמה ב... איך קוראים? על ישיר קוראים לשושן, נכון לברכה?
יאיר.
יאיר? אז ששמעתי את אבא שלו, מיקי, שושן, אני בדרך חיים ארוכים, שהוא סיפר שהוא ככה בצוות שלו, אז הוא היה להם, הוא דאג, אין כזה דבר, לא מקללים בצוות, כדי לשמור על האווירה ככה של אחדות בצוות, אז אין כזה דבר לקלל, גם לא בצחוק. אז עכשיו, אחרי זה, כמה יחידות לקחו את זה, כאילו אחרי שהוא נהרג, לקחו את הדבר הזה, וגם כן יישמו את זה ביחידה שלהם, לא, שלא מקללים. זה, כמו שאתה אומר, יש דברים שהם אפילו במציאות ממש, ככה שלומדים מהם, ולוקחים עכשיו מהערכים שלהם, מהדברים הטובים שהם אמרו, שהם חיו אותם, זה ממש דבר שמבשם את המציאות. אז גם בצד המעשי וגם בצד הרוחני, אז מלחמה מצד אחד זה דבר מאוד קשה בצד הגלוי, אבל יש פה תהליכים רוחניים מאוד מאוד גדולים, שאומר הרב, קודם כל בוא נרים את המבט. עכשיו הרב מדבר על מלחמת העולם הראשונה, ששם זה כאילו לא קשור לעם ישראל בכלל. למרות שאחרי מלחמת העולם הראשונה זה היה אחד הדברים שפתחו את הדרך לתהליך של הצהרת בלפור ושל הזכות של עם ישראל על, אחרי כל מיני עמים שכאילו התעוררו בעקבות זה לבקש כאילו עצמאות, ואז גם חלק ממה שעם ישראל, התהליכים שאנחנו קיבלנו בסופו של דבר את מדינת ישראל, את היתר מהאומות להקים את המדינה, זה גם קשור לתהליכים שקרו מאז, אבל במלחמה עצמה זה היה נראה משהו לא קשור לכלום כאילו. והרב במבט פנימי אומר, לא, תקשיב, יש פה צפה לרגלו של משיח. עכשיו, צפה זה אומר, זה קודם כל למקום שלא ליפול, שהרוח שלך לא תיפול, שלא תראה רק, יש המון קושי במלחמה, ואפשר ליפול לייאוש, ורואים דברים קשים וכו' וכו'. אז קודם כל להודד, תתעודד, תבין שקורה פה תהליך רוחני. אבל יותר מזה, ציפייה לישועה זה משהו אקטיבי, זה לא רק פועל בך. הציפייה לישועה, ככל שאתה יותר מסתכל במבט אמוני על המלחמה, אז באמת יש יותר כוחות לבוא ולכוון אחר כך את הדברים שילכו למקום נכון. אז הציפייה היא חשובה, היא ציפייה פועלת. ממשיך הרב, ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. רגלי משיח, זה עוד לא רואים את המשיח, אבל כאילו רואים את העקבות שלו, רואים את הרגליים, רואים את הדברים מתחילים לזוז. בכל מיני מישורים. אז זה לא במקרה שכאילו, אחרי שיש מלחמה, קרה פה, העולם עבר איזושהי טלטלה, איזושהי זעזוע, ועכשיו כאילו אמורים לקרות דברים. עכשיו תפתח את העיניים, ותבין שהדברים שקורים הם לא במקרה קרו אחרי המלחמה. אלא זה דברים שהם, המשיח פועל פה, כאילו, הרגליים של המשיח הם צועדות, ואתה רואה את הצעדים שלו. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, מה ההבדל בין כמות, מה הכוונה כמות של המלחמה והאיכות של המלחמה? זה חקיר, כן, יש פה רבן. מה זה כמות ומה זה איכות במלחמה?
גדולה וכמה היא משפיעה
כאילו? אתה אומר כמות, מה זה כמות גדולה לדוגמה?
מלחמת עולם.
המספרים, נכון? כמה אנשים נפגעו, כמה חיילים השתתפו במלחמה, כמה טנקים, כמה מטוסים וכולי וכולי. מה זה איכות? כמה זה משפיע?
מה הבסיס? מה היה הטריג?
מה המניע של המלחמה? האם זה רק מניע על חבל ארץ או על כסף או על בארות נפט? או שיש פה משהו, לא יודע, מלחמת דת או דברים כאלה? מה אתה אומר?
לא, אמרתי גם.
גם, המניע.
כמו המלחמה שלנו עם מה זה, שזה לכאורה לא ענק, אבל כל העולם עכשיו מסביב לזה.
כן. נכון, ודאי איכות גם מה שקשור לארץ ישראל או קשור למקום אחר בעולם. מלחמת רוסיה-אוקראינה, אפילו שזה שטחים מאוד גדולים, האיכות היא, גם שם יש איכות, מה הכוונה? גם שם יש בסוף זה משהו מאוד גדול בכמות בטח, וגם לא יש כאילו משמעויות יותר הרבה יותר רחבות, אבל בטח שהמלחמה שלנו על חלקים בארץ ישראל ועל להציל עזרת ישראל מיד צער, כן, על כל השבועים וכו' וכו', ודאי שמבחינה איכותית זה משהו הרבה יותר, בטח מלחמת השחרור על הקמת מדינת ישראל, זה מלחמה איכותית, כי הוא הולך לקורא פה כאילו בעצם משהו שהוא אדיר, כאילו היסטורי, מבחינה היסטורית. בסדר? אז לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הצפייה לרגלי משיח שבה. ככל שהמלחמה יותר גדולה, כנראה שהרגלי משיח שאמורים להיוולד מתוכה הם יותר גדולים. זה כולל לדוגמה מלחמת רוסיה-אוקראינה, אני לא יודע, אנחנו אנשים פשוטים, אני לא יודע עכשיו להגיד איזה תהליכים היא אמורה להוביל בעולם. אבל גם על זה צריך להביט, זה לא סתם מלחמה כזאת. כל כך ארוכה, וכל כך הרבה אנשים נופלים שם, ועל חבלי ארץ כל כך גדולים, בטוח שהקדוש ברוך הוא מוביל פה משהו. אנחנו לא יודעים עכשיו להגיד בדיוק מה ההשפעות שלה. אולי מה זה משפיע על יחסי רוסיה ואיראן ועל כל מיני דברים והמזרח התיכון, ואולי מה זה משפיע על מלחמה שלנו. לא יודעים. יכול להיות שיש אנשים גדולים שיודעים גם לבוא ולראות, אולי בפרספקטיבה של עוד 10-20 שנה נדע להסתכל אחורה ולהבין איזה תהליכים הדבר הזה עורר. אבל בוודאי, אומר הרב, תסתכל על זה בעין אמונית, זה גם לא סתם, זה התחיל כי יש איזה תהליך רוחני שקורה בעולמות עליונים, שהוא יורד לעולם שלנו ומופיע במלחמה הזאת עכשיו של רוסיה אוקראינה. כן.
שאלה קצת קשה.
עד עכשיו הכל היה פשוט. כן.
המלחמה שעברנו בשנתיים האחרונות, אמרו שאמרו אנשים שהגיע לסיומה. ממש אמרו בזה שהגיע מלחמה, כאילו הסתיימה וזה, אבל ובאמת ברגע שהסתיימה, מה שראינו זה לא באמת ראינו כמה עם ישראל חזר כאילו הגיע משהו אחר או זה. זה קצת כזה, חזרנו לאותו שיח שהיה בעבר, לאותו דבר שהיה בעבר, טוב. בדיוק יותר מזה, גם לקראת תקופה של בחירות בכלל כאילו, כל הזה פתאום מרגיש זה, זה מרגיש כאילו שכמה שהם רוצים לראות את מה שנקרא את הרגלי משיח, אתה קשה לראות את זה במציאות של באמת כמו שקורה.
כן. שאלה מצוינת, אני אענה לה עוד מעט שתי תשובות, בסדר? בעזרת השם. אבל עוד מעט נתרחש. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. הרב אומר, תסתכל על המלחמה של עכשיו, כן, לפני 100 וכמה שנים. זה חוץ מהמלחמה עצמה שהיא גדולה בכמות, וכו' וכו'. זה, תסתכל גם על הזמן שהיא קורית. כאילו, אתה רואה שקורים תהליכים. מתחילה עלייה לארץ ישראל, ההתיישבות, החקלאות בארץ ישראל שמתחילה, הקיבוץ גלויות שמתחיל להופיע. בוודאי שדברים האלה קשורים, גם אם אתה עוד לא יודע לסמן.
יכול להיות שזה קשור לשופרות? זאת אומרת שההתיישבות בארץ ישראל זה השופר הגדול והמלחמה זה השופר הקטן?
מן הסתם זה גם קשור. לא יודע אם זה רק, אבל ודאי שזה גם קשור לתהליכים. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. אנחנו צריכים להסתכל על המלחמה וגם על מה שקורה אחרי המלחמה, לא במבט נמוך, לא במבט קטן, בקטנות הדעת, בדעה גדולה, בגבורה עצומה, להבין יש פה הערות חדשות שעכשיו מופיעות בעולם. עכשיו אני רוצה להגיע מפה לשאלה של איתן, לגבי המלחמה שלנו ומה התחושות, כן, מה קורה, כאילו, מעלה שבאמת, כאילו, אם בתחילת המלחמה, אם לפני המלחמה היינו במקום של מאוד פירוד ולפחות כלפי חוץ, היה נראה שנאה והתפילות ביום כיפור ככה וכל מיני דברים. ואז פתאום במלחמה, וזה גם מה שעודד את האויבים לצאת למלחמה, ואז פתאום במלחמה התעוררה אחדות אדירה בכל עם ישראל וכולם ממש באחדות הלכו להציל אחד את השני ועשו כל מיני מיזמים ולהתגייס וכל אחד חיפש איפה אפשר להתנדב וכולי וכולי. וכל השיח כאילו נהיה אחר, כאילו הכל פתאום הכל רק במילים טובות ולאט לאט ככל שהמלחמה נמשכת ועוד יותר ככה בסיום שלה אז חוזרים עוד פעם לשיח של פילוג ודברים קשים וכולי וכולי. נהיית שתי תשובות, זה מדעתי. תשובה אחת, קודם כל הנה חינמי, זאת אומרת זה חלק ממה שאנחנו צריכים לצפות לרגלו של משיח, לתפוס אחריות ולראות, להבין, אנחנו לא יכולים לחזור למה שהיה קודם. חייבים להבין שאנחנו צריכים לצמוח מפה, לגדול למדרגה חדשה, וכל אחד משהו יכול לעשות בזה. אני חושב שעם ישראל הבין הרבה הרבה את הנקודה הזאת. זה נכון שיש עדיין הרבה שיח שהוא כואב לשמוע אותו, בטח סביב בחירות וכו'. אין לי ספק שזה לא מתקרב לאחוזים שהיו קודם. אפילו אם זה עושה הרבה רעש. ברור לי שאחוזים ניכרים בעם ישראל הבינו שאנחנו לא יכולים לחזור לשיח הזה. והמקום של האחדות בעם ישראל הוא נבנה בוודאי, אחד הדברים שנבנו במלחמה הזאת זה המקום הזה. זה, ועוד נראה את זה בעזרת השם. אבל נקודה שנייה, אני חושב שפה זה הפסוקים שהרב, הציטוט שהרב מביא, מה שקודם מביאה מה ששאלת. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. ניקח את הביטויים האלה רגע. בעל מלחמות, קודם כל זה אומר שהמלחמות הן שייכות לקדוש ברוך. כמה שהן קשות, זה לא שעכשיו כאילו יש פה כוח חס ושלום כוח אחר מחוץ לשלטון האלוקי. הקדוש ברוך הוא שולט גם בזמן של המלחמה. אפילו שלנו נראה הכל בלגן, ומה קורה פה? הכל בהשגחה אלוקית. גם בזורי הצדקות מצמיח ישועות, כן? הביטוי של זריעה והצמחה. אני חושב שגם במלחמה נזרעו דברים. דברים נזרעו, והצמיחה לא רואים אותה מיד. אנחנו עכשיו בחורף, יש עכשיו גשם, ברוך השם, אנחנו לא רואים מה קורה מתחת לפני האדמה. יגיע האביב, אז יתחיל בעצם לנבות ככה, ואז אנחנו נראה פתאום את כל הכוחות שהיו מתחת לפני השטח ונזרעו, הם עכשיו מתחילים לצמוח. גם אני חושב שהזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, יש דברים שאפשר לראות שקרו בעקבות המלחמה, שקורים ושגם דורשים התערבות שלנו ובאמת לקיחת אחריות שלנו, ויש דברים שאנחנו לא רואים. ואפילו נראה לנו כאילו חזרנו אחורה, כי במלחמה, אז טוב, כולם עכשיו באחדות, אחרי כאילו חזרנו, אבל זה רק כאילו, זה רק מעל פני השטח. מתחת לפני השטח נזרעו המלחמה, אנחנו לא יודעים עוד לעכל בכלל, לא רק אנחנו, אף אחד עוד לא יודע לעכל את כל התהליכים הרוחניים שהמלחמה הזאת עוררה. אני חושב שעוד 20 שנה, אולי אפילו יותר, עוד יכתבו ספרים כאילו שמנתחים בכל מיני צורות, תהליכים שקרו בחברה הישראלית, ולא רק בחברה הישראלית, אני בטוח שבכל העולם, בעקבות המלחמה הזאת. אז נזרעו דברים, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. יש פה תהליך של זריעה ושל צמיחה, בורא רפואות, כן? גם יש פה בריאה של רפואות. יש פה חולי, יש פה דברים קשים, אבל הקדוש ברוך הוא, כן, הוא לא, לפני שהוא נותן מכה, אז הוא בורא את הרפואה שלה, וגם פה אנחנו יודעים שהעולם יהיה יותר בריא בסופו של דבר. אחרי ש... עכשיו אנחנו מלקקים את הפצעים, אבל העולם יגיע למקום יותר בריא בעזרת השם. נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאילו כל יום יש חידוש של מעשה בראשית, יש, הקדוש, כאילו לנו נראה שהעולם הוא קיים, כאילו אתמול היה, האדמה הייתה אותה אדמה, השמיים היו אותם שמיים, אולי קצת עננים זזו, בעלי חיים, ציפורים וכו'. באמת הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הבריאה מתחדשת בכל יום. למרות שנראה לנו כלפי חוץ הכל נשאר אותו דבר, ההערה האלוקית שבתוך המציאות היא חדשה, ויותר קרובה לגאולה, עד שאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. כשיגיע האור החדש אנחנו נראה איך בסוף הכל טוב במציאות, וכל הדברים שנראו לנו קשים בדרך, הם היו חלק מתהליך אלוקי עמוק וארוך של צופי הדורות מראש, ושכל המלחמות וכל הדברים הקשים וכל מי שנפל במלחמה וכו', הכל נצרר בצרור החיים, בטח כל מה שקשור לעם ישראל, והכל הוליד מדרגות חדשות, ונראה בסוף כל המדרגות האלה הן מתכנסות ומביאות עם ישראל לגאולה, כן? שהופעת לא רק רגלו של משיח אלא ממש שהכוח של המשיח מופיע, משיח וגאולה שלמה. וככה הפסקה הזאת, יש עוד הערות, שאלות. טוב, זה מבט גדול ככה, זה דברים שצריך להקל אותם. כן.
לא יודע אם זו שאלה טובה. לפי הפסקה הזאת, אז מה רע במלחמה?
כן. זה היה כל כך פשוט. מלחמה זה דבר... מה זה רע? בסוף, הכל מוביל לטוב. אבל אתה פוגש הרבה רע. פוגש הרבה רוע, בטח בצדדים שהם, המלחמה היא לא לשם שמיים, זה שם המון רשע. אתה לא צריך הסבר, אם נחזור לשמחת תורה שלפני שנתיים וחצי, אתה לא צריך הסבר מה רע במלחמה, יש שם המון רוע, כמויות שאפשר לתאר. עכשיו אחרי זה, ברגע שעם ישראל עכשיו נכנס להילחם, של עם ישראל אתה רואה דווקא את הטוב, רק שהטוב הזה הוא מופיע בצורה מאוד קשה. קודם כל זה שזה, נדבר על זה עוד בהקשרים אחרים, זה שאנחנו נדרשים להוציא כוחות שהם לא מתאימים לנו לנפש שלנו בצורה פשוטה. אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה ללכת להרוג, גם לא מחבלים. אם היה אפשר שלא יהיו מחבלים, לא צריך להרוג אף אחד, היינו הרבה יותר שמחים. כשיש מחבלים אנחנו נשמח ללכת להרוג אותם, כי זה משהו יותר טוב, מביא את העולם למקום יותר טוב. אבל זה כוחות שאנחנו היינו מעדיפים לא לחוות אותם. מלחמה זה דבר קשה, כן? אנשים חווים, פוגשים במלחמה דברים קשים. הם עושים דברים קשים, הם רואים לפעמים חברים שנפגעים בצורות כאלה ואחרות. עצם המציאות שזה נדרש שאדם, אפילו אם אדם לא חווה שום דבר קשה במלחמה, אבל המציאות שאדם נמצא בסכנת חיים כל הזמן, הוא כל הזמן צריך להיות במתח, הוא אפילו לא ראה שום מראה קשה, בטח אם כן ראה, אבל אפילו לא ראה, עצם זה עושה בנפש דברים, שהוא צריך המון כוחות אחר כך כדי להיות, לחזור אחר כך למשפחה שלו, ולהיות עדין בקשר שלו עם אשתו ועם הילדים שלו, זה דבר שהוא לא קל, והצבא מבין את זה היום ברוך השם, ומשקיעים המון כוחות בחוסן של החיילים ובליווי אחרי המלחמה, בטח חיילים שחוו דברים לא פשוטים, החברים שלנו גם שהיו במחנה שורה פה מהישיבה, ודבר שהוא מאוד קשה, זה הוא דורש אחר כך כאילו לעבור תהליכים, יש המון אנשים צדיקים שחוו שם דבר, עשו עבודת קודש שם, אבל באמת זה משהו שהוא פוגע בנפש. בסוף ברור לנו שזה בונה, ואדם שעושה לשם שמיים, אז בסוף הקדוש ברוך הוא מוביל הכל לטובה, אבל זה קשה. יש שם הרבה רע שהיינו מעדיפים שהוא לא יהיה. כמובן כל דבר כזה, אחרי שהוא קורה, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל את זה לטוב. הפסקה היא באה לחדש, למרות שיש פה כל כך הרבה רע, אבל במבט אמוני, תבין שבסוף זה הרע הזה הוא יצמיח טוב. אבל זה לא אומר שזה לא קשה, וזה לא אומר שלא נצטרך להתמודד איתו, ולא אומר שגם לא יהיה לנו אפילו המון קשיים להתמודד איתו, ובכי, וצער, זה לא אומר שזה לא יהיה. אבל כשזה יהיה במבט אמוני, אז זה דבר שיהיה לנו גם יותר כוחות להתמודד איתו, וגם אנחנו יותר נוכל לכוון את הדברים שילכו לכיוון שהוא בונה ומצמיח, ולא חס ושלום למקום של ייאוש ושל נפילת רוח וכו' וכו'. כן.
במקרה של מלחמה, כמו שניתן, אמר משהו קטן ולא קשור באפריקה משהו, זה גם משפיע
משהו. אז כל אין דבר בעולם שהוא לא משפיע. הרב כותב במקום אחר, נקרא אולי משפט, בתחילת אורות ישראל, נקרא לכם משפט קטן, כנסת ישראל תמצית ההוויה וכו'. כותב הרב, אין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. טוב, צריך לראות פה את הפסקה, אבל כאילו אין דבר שקורה בעולם שאין לו איזה שורש בעם ישראל. כמו שכתוב בפרשת האזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת שאפילו זה שיש 70 עמים, זה כאילו זה קשור ללקוחות שקיימים בעם ישראל. אז גם דברים שקורים נראים לנו לא קשורים, בסוף זה איכשהו זה קשור. אלא מה? ככל שדבר יותר צדדי ויותר פחות שומעים עליו ויותר שולי וכו', אז כנראה גם ההשפעות שלו יותר קטנות. ודבר שהוא מרכזי ורחב וגדול, בטח אם הוא גם ממש נוגע לדברים שקורים לעם ישראל, אז ודאי שהגילויים רוחניים שאמורים להתגלות מתוכו והמדרגות הרוחניות שאמורות להיוולד בעולם הן יותר גדולות. בסדר? אבל אין דבר בעולם, אין דבר שהוא מקרי וסתם ובלי משמעות, וכל דבר כזה הוא... לנו אין את הכלים עכשיו לבוא ולראות ולהבין עכשיו מה הולך להיוולד פה בעולם, או מה נולד בעולם בעקבות זה. אבל עצם האמונה הזאת והמבט של להבין, הקדוש ברוך הוא כבר מאברהם אבינו, מלחמת ארבעת המלאכים והחמישה, הוא הולך וגואל את העולם. הוא הולך וכל הזמן הוא זורע זרעים חדשים בעולם ומצמיח דברים חדשים, וחלק מהתהליך, יש לא רק המלחמות זה מה שיוצר את זה, אבל אחד הדברים שהוא יוצר קפיצות מדרגה בה, יש תהליכים שקורים יותר לאט, בשלב אחרי שלב. מלחמה זה משהו שכאילו פתאום מטלטל את העולם ומקפיץ אותו על מדרגה אחרת. אז זה אחד הדברים שהוא גורם את התהליכים האלה, זה המלחמות. טוב, נראה לי שנעצור פה כדי לתת לנפש קצת ככה. שלום לכולם.